שלום לכולם. אנחנו עצרנו בנאום של יהושע בן נון, תסתכלו בפרק כ"ד בספר יהושע, והגענו עד מלחמת עבר הירדן, שמשה רבנו כובש את עבר הירדן. אני קורא בפרק כ"ד פסוק ה', פרק כ"ד פסוק ה', ואביא אתכם אל ארץ האמורי היושב בעבר הירדן. וילחמו איתכם, נכון? זה מדויק. ויצא אליהם סיחון למלחמה יצא. שם מקום. אחר כך, עוג מלך הבשן, ויצא אליכם עוג מלך הבשן למלחמה אדרי. וילחמו איתכם, ויתן אותם בידכם, ותרשו את ארצם ואשמידם מפניכם. אגב, זה יפה מאוד לקרוא את זה, כי בעצם אנחנו עשינו את זה. זה משפט מדהים מה שאני אומר עכשיו, כי כשאתה עושה משהו בשמו של הקדוש ברוך הוא, למענו זה הוא עושה. אתם הנס, לא נעשה לכם נס, על ידיכם נעשה הנס. נס גדול שהעם כזה מצליח לגרש עמים כאלה. 60 ערים, תחשבו שבארץ ישראל כל ראש עיר הוא מלך. לאוג מלך הבשן יש 60 ערים דלתיים ובריח בבשן. ועם ישראל מצליח להוריש אותו. ולכן גם רחב אחר כך אומרת ליהושע, לרגלים ששלח יהושע, נמוגו כל השווי הארץ מפניכם. למה? שני שומרים שהיו עלינו, שמחנו עליהם, אתם ביטלתם אותם ברגע. היפלתם אותם לקרשים. אז ודאי שכל עם ישראל, כל הכנענים עכשיו רועדים מפחד. וילחמו איתכם ויתן אותם ביתכם ותרשו את ארצם ואשמידם מפניכם. ויקום בלק בן ציפור, מלך מואב, וילחם בישראל. רוצה להילחם בישראל. עושה הכנות. וישלח ויקרא לבלעם בן באור לקלל אתכם. ולא אביתי לשמוע לבלעם. אגב, גם זה מופיע בספר הושע. שיעור הקודם עשינו סריקה קצת על מעמד הר סיני, הגענו להושע. גם זה הוא מזכיר. לא הושע, מיכה. גם הושע מזכיר, כן? גם הושע יש לו מן השיטים עד הגלגל. קצת מזכיר את שיטים זה בלעם, עד הגלגל, אבון פאור, הוא מזכיר גם את זה. אבל מיכה מזכיר את זה ממש. עמי יזכור מה יעץ בלעם בן באור, ומה ענה אותו בלק, מה יעץ בלק בן ציפור, ומה ענה אותו בלעם בן באור. ויברך ברוך אתכם, ואציל אתכם מידו. כן? כמה מעלות טובות על המקום עלינו. אגב, זה כנראה, אתם זוכרים שהחלק הראשון של פרק כ"ד זה ממש סיפור יציאת מצרים בהגדה של פסח. אימצנו את זה להגדה של פסח. אז אם תסתכלו פה על כל הדברים הטובים שעשה השם לישראל, זה מזכיר את הדיינו, את ההלל, חובה עלינו להודות, אילו פינו מלא שירה קיים. זאת אומרת, בכוונה יהושע מביא אותנו למקום של הכרת טובה גדולה על כל המעשה אשר גמלנו השם כל טוב. ותעברו את הירדן. טיול שנתי. איך עברנו את הירדן? נס גדול היה פה. עברנו את הירדן. שימו לב שגם פה הוא, לא, כאילו זה, אתם עשיתם. עברתם את הירדן. כאילו, פשוט, לא? ותעברו את הירדן, ותבואו אל יריחו, וילחמו בכם בעלי יריחו, האמורי, הפריזי, הכנעני, החיטי, הגרגשי, החיבי והיבוסי, ויתן אותם בידיכם. שימו לב שיריחו, הוא לא סתם אומר פה פרפרזה. יש מדרש שמתאר שיריחו היא הייתה מפתחה של ארץ ישראל. וזה גם הכנענים מבינים. בז'רגון צבאי, רואים במשך שנה כמעט שבני ישראל נמצאים מעבר לירדן, בשנה האחרונה שלהם במדבר, קוראים לזה בלשון צבאית ריכוז מאמץ. זאת אומרת, פה הם ינסו לחדור. זה יהיה המקום. אז יש שהות לכנענים לרכז שם כוחות. הם שולחים גיבורי חיל, כל עיר שולחת כמה וכמה נציגים, ומזה רחב קודם כל יש לה עבודה, כי הם צריכים איזה בית מרזח כזה, ובית מזה היא יודעת להגיד כי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. כי אם זה רק יושבי יריחו, אז מאיפה היא יודעת? תגידו, יש לה רוח הקודש. אבל לא, יש לה אוזן שומעת. והיא שומעת אותם מדברים. הם מפני עבדיים לא נזרים, הם אומרים את מה שבליבם, הם מפחדים. פחד גדול. וזה הגיבורים שמכל עיר. מופיע בזמן כיבוש יריחו, ראה נתתי לפניך את יריחו ואת מלכה וכל גיבורי החיל. מה זה כל גיבורי החיל? מתי נותנים צלש? זה לא תיאור צלש, הגיבורים. אלא זה באמת התיאור של מי שהיה שם. גיבורי ארץ כנען. ועכשיו אתם מבינים איזה אפקט היה שחומות יריחו נפלו והגיבורים מתו ברגע וגבורתם לא הגנה עליהם. איך השמועה הזאת עושה כנפיים וממש ממיסה את לב הכנענים עם טיפת לב שעוד נותרה להם, גם זה ירד למטה. כן? חומה פסיכולוגית כזאת. אז הנה פה אותו דבר. אגב, וילחמו בכם בעלי יריחו, הסברנו את זה בשיעור ההוא שלמדנו על כיבוש יריחו, והרי מצד האמת, אנחנו התחלנו. מה זה וילחמו איתכם בעלי יריחו? נכון? יריחו סוגרת ומסוגרת, אין יוצא ואין בא. אז אם אתם מבינים עוד פעם מה שאמרה רחב, ומובן מה שהסברתי על הגיבורים, שזה מסביר איך היא יודעת, וכל נמוג וכל יושבי הארץ וכדומה, אז עכשיו מובן מה זה וילחמו איתכם בעלי יריחו, ולמה יריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין בה, אני מבין, אבל למה אין יוצא? למה אין יוצא? אין בה, ברור, כאילו שלא ייכנסו מרגלים, שלא ייכנסו אויבים. אבל למה אין יוצא?
פוחדים להסתובב בחוץ.
לא שהם פוחדים להסתובב בחוץ. בדיוק. מלך יריחו מפחד שהגיבורים ששלחו יעשו בו מכנסיים, כמו שנהוג לומר, ויברחו. אז הוא לא נותן לצאת. הוא צריך את כל הלוחמים פה. יהיה מצור, יהיה מלחמה, יהיה זה, הוא לא יודע שזה ייגמר בשבוע. והחומות ייפלו. ולכן הוא לא נותן להם לצאת. סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל. אין יוצא ואין בא. והדגש על אין יוצא. כן? קודם כל אין יוצא. עכשיו אפשר להבין למה הוא כתוב פה, וילחמו בכם בעלי יריחו. זאת אומרת, בעלי יריחו רוצים כל הזמן ליצור איזה אקשן, כי אם לא עושים שום דבר, אז הגיבורים יגידו, טוב, משעמם פה, בואו נלך למקום אחר. יש לנו עיר להגן עליה, עיר מגורנו, ילדים, משפחה, מלך שצריכים להיות נאמנים לו. טוב, הוא שלח אותנו פה בתור חיל עזר, אבל אם לא קורה פה כלום, אז מה עושים בעלי שכם? הם מנסים, הם רוצים להיעזר בגיבורים שלא יברחו להם, אז הם סוגרים את החומות. ובית, הם נלחמים בישראל. הם עושים פעולות שבעצם כאילו מחממים את האווירה. גבלת נשגבלת. הם רוצים ולא רוצים ככה, פחדים מצד אחד. המצד שני הם ברירה, כי אם לא תהיה מלחמה, אז יברחו להם. זה מזכיר קצת מה שקרה לשאול, להבדיל. נכון? שהוא בגלגל, והציבור בורח, בורח. פחדים מהפלישתים. נשאר עם 600 איש. ולכן הוא מקריב את הקורבן ולא מחכה לשמואל. כי נפוצו העם מעליי. ובסוף יונתן ונערו מנצחים לבד את כל המלחמה. איזו גערה כזאת שהקדוש ברוך הוא אומר לו, מה פחדת להיות עם 600 איש? רק יונתן ונערו עושים את כל העבודה. יש מעצור להשם מלהושיע ברב ובמעט, אומר יונתן לנערו. ובזה הקדוש ברוך הוא אומר לשאול, מה אתה מפחד? ותעברו את הירדן ותבואו אל יריחו וילחמו בכם בעלי יריחו. הנה הבנו גם את הפסוק הזה. האמורי והפריזי והכנעני, וגם זה עכשיו מקבל משמעות, זה באמת תיאור אמיתי. ואתן אותם בידיכם. אגב, שימו לב שגם פה לא מצואר איך. כמו לעבור את הירדן ולא מתואר איך. נס גדול היה פה, נפלו החומות. אבל זה לפניכם. לא עושים מזה עניין גדול. עצם העובדה שאני מקיים לכם את ההבטחה, זה העניין. עכשיו, למה זה ככה? כי הוא לא רוצה אחר כך לדרוש מהם עבודת השם, כגמילות חסד. הקדוש ברוך הוא עשה איתכם טובה, תעשו לו טובה, תקייבו את מצוותיו. לא. הקדוש ברוך הוא מילא את שבועתו לאבות, והביא אתכם לפה. ולכן נעשה כל מה שנעשה, ולכן הוא לא מזכיר ניסים. לא מצד הטובה, אלא מצד המחויבות של הקדוש ברוך הוא כלפי אבותיכם. אז אם ככה, אז גם ככה. אם הוא עשה מצד המחויבות של השבועה לאבות, אז אתם תעשו מצד המחויבות של שבועת מעמד הר סיני. נשבעתם, אז תקיימו. כמו שהשם נשבע לאבות, ומקיים, על ידיכם הוא קיים, אז גם אתם תקיימו. זאת אומרת, הסימטריה הזאת של בין מימוש ההבטחה. ולכן ממעיטים פה בניסים. הנס פחות חשוב. מה שחשוב זה קיום ההבטחה. באתם, יעיתם, גיבדתי, נתתי. בסדר? בידיכם. כאדם העושה בתוך שלו. הבאתי אתכם לפה, בניגוד לרועים של לוט, שהיה צריך לריב איתם, שלא יקחו, קחו, הארץ שלכם, תורישו. ותגרש, כן, וישלח לפניכם את הצירעה, ותגרש אותם מפניכם. שני מלכי האמורי, לא בחרבך ולא בקשתך, ואתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה, וערים אשר לא בניתם, ותשבו בהם, וכרמים, כרמים וזיתים אשר לא נטעתם אתם אוכלים. האם פה זה מצד טוב? תראה איזה יופי, איזה טוב קיבלתם? לא, גם זה מצד קיום ההבטחה שכתובה בתורה. יהושע מצטט פה משהו שכתוב בתורה. בתים אשר לא תבנו, רם לבבך ושכחת. בתים אשר לא בנית, הכרמים אשר לא נתת, הבורות אשר לא חצבת. ואם אתה רם לבבך ושכחת, אוי ואבוי מה שיקרה. כן, פרשת עקב. וכנראה הכוונה לסיחון ולאוג, עוד פעם. כן, כן. שלחתי צירה לפניכם. כן? שיקצה אותם במקומות הנסתרים. התחבו בתוך איזה מערה וקיבלו את מה שמגיע להם ממקום אחר. זאת אומרת, למה עשיתי את זה? שוב, כדי שתוכלו לקיים את ההבטחה. ואתה, עכשיו הוא עושה תפנית. הנה התפנית של הנאום. אחרי כל מה שאני מראה לכם בשם השם, מדבר, מדבר, מדברר את הקדוש ברוך הוא, שאני עמדתי בהבטחות, ועתה יראו את אדוני ועבדו אותו בתמים ובאמת, והסירו את, את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים, ועבדו את השם. כן, שימו לב, בתמים ובאמת. תמים אין הכוונה מה שמכונה בתמימות, זה לא הכוונה בתמימות, אלא בתמים הכוונה בשלמות. עשו את כל המעשה. ומילא זה כולל גם את השכל. לעבוד את השם גם בדרך שכל, וגם בדרך ארץ, ובכל דרך אפשרית, בכל דרכיך דאהו. ובאמת, זה מילה גדולה מאוד. באמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. תמים ובאמת, והסירו את האלוהים אשר עבדו אבותיכם, כן? שימו לב שהוא מתחיל להרגיש שיש פה איזה, כנראה, עלולה להיות איזה הטמעה. אגב, באמת הקדוש ברוך הוא אומר למשה בנאומים האחרונים, ברגעים האחרונים, הוא אומר לו, אני יודע מה יקרה, אתה תשכב עם אמותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ. וזה שומע יהושע. כתוב בתורה, שיש לפניהם. אז מה עושה יהושע בן נון? מנסה לבטל את רוע הגזרה הזאת. זה דבר שהקדוש ברוך הוא אומר, אפילו בנבואה, שעתיד להיות, הוא מותנה במעשים שאדם עושה. זה לא גזרה שאי אפשר לבטלה. זה בחירה של האדם. לכן הוא מנסה למנוע את זה. למרות שזה כך כתוב, שקם העם הזה וזנה. ואז הוא אומר להם משפט קשה מאוד, ואם רע בעיניכם לעבוד את השם, לא מתאים לכם, מה שהחבר'ה רואים, לא מתחבר לכם, לעבוד את השם, בחרו לכם היום, את מי תעבדון? אם את האלוהים, אלוהים אשר עבדו אבותיכם, אשר בעבר הנער, ואם את אלוהי האמורי, אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את השם. כל פעם שאני קורא את הקטע הזה, יוצא לי כמה פעמים בשנה, בשנה לקרוא אותו, מסיבות כאלה ואחרות, תמיד מזכיר לי את, את הנאום של שמעון פרס במפלגת העבודה. אחרי שהוא הפסיד כמה פעמים, אז הוא עשה טעות שהיא לא נשכחת לו לעולם. והוא שאל את כולם, תגידו, אני לוזר? וכולם צועקים לו, כן, כן, בקול גדול. אני אומר, יהושע בן נון, אתה אומר להם, אתם רוצים לעבוד אלוהים אחרים? מה הוא רוצה לשמוע? לא! הוא באמת שמע לו, תכף תראו. אבל איך אתה מעיז? מה, אתה לא למדת לקח משמעון פרס? תצעקו לך, כן. איך אתה נותן להם בחירה חופשית כזאת? אבל האמת היא, גם את זה הוא למד ממשה רבנו. סוף ספר דברים, משה, הקדוש ברוך הוא אומר, משה אומר, ראה אני יכול לנותן לפניכם היום, אחר הכללה. את הברכה אשר תשמעון ואת הכללה אם לא תשמעון. אחר כך בהמשך, ובחרת בחיים. נכון? הנה ראה נותן לפניכם את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, את החיים ואת את הטוב ואת החיים, את הרע, את המוות ואת הרע. ובחרתם בחיים. זה לא כל שכומר, תבחרו בחיים. אז העמדה הזאת של לבחור בטוב, מצד שהוא טוב ובאמת מצד שהיא אמת, זה עניין גדול. לא על זה תופסים את יהושע בן נון. על מה כן תופסים אותו חז"ל? אומרים משפט מאוד מאוד קשה, משה רבך לא אמר כן. הרי הוא רוצה להתריס מולם. אני מרגיש שאתם, יש פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. אז אם יש בכם מישהו שרוצה ללכת, שילך. אני וביתי נעבוד את השם, על זה תופסים אותו חז"ל. איך אתה אומר דבר כזה? משה רבך לא אמר כן, אלא הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול, אמר משה, מכין לי נפש ספרך אשר כתבת. אתה מציב את עצמך מול כל עם ישראל? תלכו, תלכו, אני אשאר לעבוד את השם, אני וביתי. וכבר למדנו למה יהושע בן נון אמר את המשפט הקשה הזה, בגלל מה שקרה ביהושע פרק כף בית. למדנו אותו בעיון גדול, שהם כעסו עליו, על שהוא שלח את בני גד ובני ראובן, הם כעסו על בני גד ובני ראובן, שלא כובשים להם, שהם לא מקבלים מן המוכן, יהושע בן נון החליט שהם כבר קיימו, זה מספיק, ולכו הביתה. הרפך, אתם עכשיו גורמים עיכוב, כי הם משלים את עצמם שאתם תכבשו להם, נגמר כיבוש ארץ ישראל, הארץ נכבשה, יהושע בן נון על פי דבר השם עושה זאת, והם כועסים עליו. כועסים עליהם, כועסים עליו, ועושים כמעט מלחמת אחים בלי שיהושע בן נון יודע מזה. מאחורי גבו. וכאן רואים את התגובה. עכשיו, למה זה כל כך חמור? כי אם אתם כמעט עשיתם מלחמת אחים, חבור עצבים אפרים הנח לו. זאת אומרת, אם על אחדות אתם כמעט נכשלתם, על עבודת אלילים על אחת כמה וכמה. זה מה שנותן לו את הביטחון להבין שיש פה סכנה איומה ונוראה של עבודת אלילים. כי אם תחשבו על זה בעצם, אל אחד, עם אחד, תורה אחת, כהן אחד, נכון? מה שאומרים לקורח, יש לנו תורה אחת, אלוהים אחד, עם אחד, אב אחד, לכולנו, ממילא תורה אחת, ממילא, כן? אחדות. אבל אם יש פגימה באחדות, כמספר עריך היו אלוהיך ישראל. פסוק שמופיע פעמיים בספר ירמיהו. כמספר עריך היו אלוהיך. כל עיר יש לה את האלוהים שלה, כל שבט יכול לעבוד עבודה זרה, כמו שבט דן שלקח את הפסל של מיכה ועשה מזה עבודה זרה. זאת אומרת, דווקא בגלל ההרגשה הזאת שהייתה פה פקיעה באחדות, הוא מיד מתרגם את זה לעבודה זרה. כי אחדות, פגיעה באחדות זה עבודת אלילים. ביטול עם ישראל לפרטים, אז יהיה ריבוי של עבודת אלילים, כי כל אקזיסטנציאליסט, כל קיים קטן, צריך להישען על אולמייטי, צריך להישען על כל יכול. אז הוא יעשה לו אלוהים, והם הלא אלוהים. אלוהים בדוי, אלוהים ורבלי, מילולי, אלוהים נצרח. רק המעמד הכללי של עם ישראל, האחדותי של עם ישראל, הוא בעצם יכול להיות שזה לא one nation under God, אלא ישראל ברכו השם. זה עם שאין לו אלוהים שהוא עושה לעצמו, אלא לאלוקים יש אותו. וזה רק שיש אחדות. והנה מעמד הר סיני שוב. כשמדברים על אחדות, ויחן שם ישראל, ורק אז יכולים לקבל תורה. רק אז דבר השם מופיע עליהם. ומה שהוא אומר להם, הדרך שבו אנחנו יכולים לממש את מעמד הר סיני, את הברית, זה באחדותנו. אז מי עכשיו לא רוצה? אז הנה התחושה הזאת. עכשיו, מצד שני, הוא גואר בהם על האחדות, אבל הוא יוצר את הניקור, הוא מגדיל אותו. הוא אומר, אני וביתי נעבוד את השם. ותראו איך הם מגיבים. ויען העם ויאמר, חלילה לנו, מעזוב את אדוני לעבוד אלוהים אחרים. מה פתאום? איך אנחנו נעשה כאלה דברים? כמה שהם יעשו אחר כך. כי אדוני אלוהינו, הוא המעלה אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים מבית עבדים, ואשר עשה לעינינו את האותות הגדולות האלה, וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה, ובכל העמים אשר עברנו בקרבם. ויגרש אדוני את כל העמים והאמורי ואת יושב הארץ מפנינו, גם אנחנו נעבוד את השם אלוקינו, כי את השם, כי הוא אלוקינו. אתם שמים לב שהנה מעמד הר סיני בלשון הווה ולא בלשון עבר. כאן ממש מבינים למה לא יכול להיות מעמד הר סיני, כי אירוע היסטורי. כי הם מנכיחים את זה עכשיו במילים שלהם. ברור, בכל מה שראו עינינו, ברור שאנחנו נעבוד את השם. זה מעמד הר סיני. מה זה מעמד הר סיני? איך תעבדו את השם? תעשו את מצוותיו. לעבוד את השם, פרוש דבר, לקיים את מצוותיו. הרבה פעמים מקבלים עצות בעבודת השם. אני צריך לזכור שעבודת השם זה גם קיום מצווה כפשוטה. גם בלי הילה שמסביב. בסדר? אז הוא נתפס, עבודת השם זה איזה תפילה, זה איזה משהו מיוחד, זה איזה חסידות יוצא דופן. עבודת השם זה לעשות משהו צווה. אז נכון שגם צריך בשמחה, וצריך באהבה, וצריך ביראה גדולה, אבל זה מהבסיס, זה הפשוט. ויאמר יהושע אל העם, לא תוכלו לעבוד את השם. עוד פעם מאתגר אותם. אין לכם סיכוי. כי אלוהים קדושים הוא. אל קנו הוא. כן? ויהושע בן נון ראה את זה על בשרו. כל פעם שהיה איזה סטייה קטנה, ערבות הדדית, ישר פועלת. לא יישא לפישכם או לחטאותיכם. כי תעזבו את אדוני ועבדתם אלוהי נכר, ושב והרה לכם וחילה אתכם אחרי אשר היטיב לכם. ויאמר העם אל יהושע, לא, כי את השם נעבוד. כן? עד כאן הולך לא טוב. אבל בעצם הוא מרגיש שיש משהו מעורער ביסוד. ויאמר יהושע אל העם, עדים אתם בכם, כי בחרתם לכם את אדוני לעבוד אותו, ויאמרו עדים. כן? והתורה נקראת עדות. ואגב, שימו לב דבר מדהים. איזה פרשה הגענו עכשיו? מה? האזינו. למה? כי משה רבנו מעיד על עם ישראל את השמיים ואת הארץ. האזינו השמיים ואדברה, תשמע ארץ אמרי פי, יערוף כמטר לקחי, תזעק אתה לברתי. כן? שואלים חז"ל, למה הוא מעיד עליהם את השמיים ואת הארץ? כי יד העדים תהיה בם בראשונה. אם לא תשמעו בקולי, מה יקרה? הארץ לא תיתן את יבולה, והשמיים, כן? עצרתי את השמיים, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה. העדים, יד העדים תהיה בכם בראשונה. עכשיו אני שואל אתכם, את מי מעיד יהושע בן נון? אותם עצמם. אותנו עצמנו. אז מה פירוש יד העדים תהיה בנו בראשונה? מלחמות אחים. מזעזע. זאת אומרת, בעצם יהיה פה דבר שהוא יהיה קשה. אם אתם לא תשמרו את המצוות, יד העדים תהיה בכם בראשונה. ומי זה יד העדים? אתם בעצמכם. הנה החיים. אגב, זה ממש מזכיר את כפה עליהם הר כגיגית. אם תקבלו מוטב, ואם לאו, פה תהיה קבורתכם. שם תהיה קבורתכם. שם תהיה קבורתכם. אז אותו דבר פה, הוא אומר, אתם העדים. עדים, אתם העדים. ויחוד יהושע ברית לעם ביום ההוא, וישם לו חוק ומשפט בשכם. ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוהים. ויקח אבן גדולה, עם הכוונה פה שהוא כתב את הפסוקים האחרונים של התורה באותו זמן, עכשיו אפשר בעצם לסיים את התורה, התממשה ההבטחה, או שהכוונה שהוא כתב את ספרו, ספר יהושע, והצמיד אותו לספר התורה. מה שחזל אומרים, אלמלא חטו ישראל, לא היה להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע. אז פה רואים שספר יהושע יש לו מעמד מיוחד, שונה מכל ענך. זה לא עוד ספר נבואה, או משהו אחר. זה כאילו החומש השישי, שהוא מקביל לספר בראשית, שבו הכל התחיל, אברהם, יעקב, יצחק, דיברנו, ויהושע מקביל אליהם, שהנה ההבטחה. התחיל בראשית, ואגב זה מאוד מעניין מאוד לראות, שגם ספר בראשית הוא בעצם ספר שאין בו הלכות, אין בו, הוא לא הבשר של התורה, זה שמות, זה בשר, ויקרא, במדבר, דברים, שם יש הלכות, כבדות. אבל פה יש סיפור, ופה יש סיפור. אבל מה זה הסיפור? לך לך, והנה אתה. מי לך לך עד הנה. ויקח אבן גדולה, אגב, שימו לב שיהושע בן נון התחיל עם אבן גדולה. זוכרים? אין זה אבן גדולה? הוא לא תמך. הוא היה נתמך. הוא לקח חרב, לקח אנשים, ויצא להילחם בעמלק. משה שמו אבן גדולה, הוא התיישב על אבן, ידי משה כבדים, ואז ארון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד. והיא ידיו אמונה עד בו השמש. ויחלוש יהושע את עמלק. אבל זה שוב מדהים, שכאילו יהושע בן נון מתחיל עם האבן, אחר כך גם כי יד על כסיה, האבן הזאת הופכת להיות איזה מין מצבה, יד זיכרון, יד על כסיה, והוא לוקח אבן גדולה ויקימה שם תחת האלה אשר במקדש השם. ויאמר יהושע אל כל העם, הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה. אגב, שימו לב שאנחנו באמת נמצאים באופן יוצא דופן, פרשת ויצא. האבן הופכת להיות, האבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוהים. האבן הזאת אשר, כן, והם משהו לכל העם, הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה, כי היא שמעה את כל אמרי אדוני אשר דיבר עמנו. זה לא יאומן מה שכתוב פה. מה זה היא שמעה את כל אמרי השם אשר דיבר עמנו? והייתה בכם לעדה פן תכחשון באלוהיכם. וישלח יהושע את העם איש לנחלתו. מה זה? זה אבן ממעמד הר סיני. מה זה מלמד? שיהושע בן נון עושה פה מעמד הר סיני. חוזר וקורא איתם את כל הדברים. אתם רוצים לעבוד את השם? כמו שצעקתם, אתם רוצים ברית? אז בוא נלמד את זה רגע, בוא נראה מה כתוב. ואז האבן שמעה את דבריכם. עכשיו, מה המשמעות שאבן, אגב, שוב, הוא לוקח אבן, למה? למה הוא לוקח אבן? כי מאיזה מקום הוא בא? מיוסף. מה הייתה ברכתו של יוסף על ידי יעקב, ויחי? משם רואה אבן ישראל. אב ובן. זאת אומרת, האבן מסמלת את האחדות שבינינו, האבן האחת, שיעקב אבינו אומר, האבן הזאת ששמתי מראשותה יהיה בית אלוקים, שמתי מצבה יהיה בית אלוקים, וזה מסמל אחדות, האבן האחת, ומסמל יציבות, יצבתה בלצור, נכון? בלצור, שמשה רבנו מתפלל על חטא העגל, ואבן, אגב, אבן גדולה כזאת, היא בעצם גם מסמלת משהו שיציב, קיים, לא מעובד, לא מפוסל, טבעי לגמרי, כן? וכאילו קיומו של עולם. אבן מסמלת קיום הבטחה. אגב, איפה עוד אנחנו מוצאים את זה? בסוף פרשת ויצא. נכון? לבן אומר, בוא נכרות ברית. נכון? יגר סעדותה, הוא קורא לזה. מה עושה יעקב אבינו? יעקב אבינו מרים אבן גדולה. ואתם מבינים שיעקב אבינו התחיל עם אבן על הפי הבאר, שיזיז אותה ככה במכה, ומסיים מלבן עם איזה אבן ענקית של לבן זז אחורנית, אוי אוי אוי, עוד שנייה הוא זורק לו על הראש. ואומר לאחיו, לקטו אבנים. הם עושים גל אבנים גדול. הוא עד הגל הזה, ועדה המצבה, שאתה לא עובר אליי, ייצף השם בני ובניך, כן? ויעקב נשבע בפחד אביו יצחק. אז הנה שוב, תראו, יעקב עם אבן, יוסף עם אבן, יהושע עם אבן, שכם עם אבן, התורה עם אבן, לוחות אבנים, עדה לכל מה שהיה פה. אז מה היה פה? מעמד הר סיני. שוב העדות, עדות. והייתה לכם לעדה פן תכחשון באלוהיכם, וישלח יהושע את העם איש לנחלתו. בעצם תם טקס חלוקת הארץ, ויהושע עם לב יותר רגוע עכשיו יכול ללכת, קצת יותר רגוע, לא בטוח שהוא רגוע לגמרי, אבל קצת יותר רגוע, ובעזרת השם את הקטע האחרון נשמור לשיעור הבא. ואז כנראה באמת נסיים את ספר יהושע. כן, אז סיימנו פה, ללכת איש לביתו, ואתה יכול לשאול אותי כמה שאתה רוצה.